אך טבעי שהשיעור הזה כמה ימים לפני חג השבועות יעסוק בענייני חג השבועות. פעמים רבות בעבר כבר עסקנו בפנים השונות של מצוות תלמוד תורה. אני זוכר שלפני חג השבועות עסקנו גם בדיני גירות, משום שדיני גירות בחלקם הגדול נלמדו ממגילת רות שאנחנו קוראים בחג השבועות, ובחג השבועות כאילו כולנו נכנסים לברית. היום אנחנו עוסקים בכמה מנהגים של שבועות והלכות חשובות. אז השיעור היום אין בו חידושים מרעישים בלומדס, אבל כך ידע כשוטר, והשיעור הזה פושט צורה ולובש צורה לפי העניין ולפי הזמן. אז בליל שבועות כולנו מקדישים את הלילה לתוירו, וזאת לפי הזויר. זויר מופיע פעמיים, חלק הראשון דף ח' בפרשס ברשס, חלק ג' דף צדיק ח', בשתי המקומות כתוב בזויר שאנחנו צריכים להקדיש את הלילה, הלילה נשגב של חג השבוע סלטל מתוירו, כאשר בחלק ג' מבוא בדברי הזויר שצריך לעמול בתורה שבעל פה בליל השבועות, כאשר בפרשס ברשס הדגש איננו על תורה שבעל פה דווקא, אלא על תורה, כל חלק של תורה שבכתב ושבעל פה. ומנהגים שונים יש בליל השבועות. הספרדים והחסידים ברובם הגדול אומרים תיקון ליל שבועות. התיקון הנפוץ ביותר הוא זה שסידר השלו, שיש בו מעט מתוירי נביאים, כסוב ומשנה, יזויר מעט מכל דבר. יש תיקונים נוספים של תלמידי הארי, אבל הצד השווה שבכולם שיש בהם גם תוירי נביאים וכסובים ותוירי שבלפר. הציבור הליטאי הגדול והאשכנזי בחלקו הגדול פשוט יושבים בבית המדרש ולומדים כל הלילה. החוק ינקב כותב בסימטוב צדיק דלת שהתיקון נועד לעמי ארצות שלא יודעים ללמוד, שיוכלו לקבל קצת מכל דבר. אבל אלה שבקיאים במקורות של התיקון יודע שלא, הארי הקדוש והשלו הקדוש לא דיברו דווקא לעמי ארצות, לא יעלה על הדעת. יש כאן סודות נשגבים ועניין לומר את התיקון כפי שסידרו הם. בכל אופן, נהרה ופשטי, וכל אחד נוהג כמנהג רבותיו, כמנהג אבותיו, וכל המנהגים כשרים. אני לכשעצמי מקיים אחוז בזה, וגם איזה אל תנח יד חוק. קשה לי לומר את כל התיקון, אני אומר את חלקו, חלק מן הלילה אני לומד, חלק מן הלילה אני אומר תיקון ליל שבועס. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל השאלה שבה אנחנו נעסוק היום, הלו, אסור ללמוד מיקרו בלילה, אז מה קורה עם תיקון ליל שבועס לאלה שכן אומרים? תיקון ליל שבועס מבית מדרשם של המקובלים יצא, ולפי הקבולה אין ללמוד מיקרו בלילה, כמבוא בשאר המצוות של הארי הקודש בפרשס וחנה. אז בשאר המצוות של הארי בפרשס וחנה כתוב, מכיוון שלילה זה מידס הדין ותורה שבכסב זה מידס הדין, אין לעורר דינים, ולכן צריך ללמד דווקא תורה שבעל פה שהוא נובע ממידת הרחמים בלילה, משום שהלילה הוא דין. כך גילה הארי הקדוש בדרך קבלה. הארי לא מצטט מקור מחזל. אין לנו מקור בבבלי ובירושלמי, אבל יש כמה מקורות מעניינים בדברי חזל. פרשס קיטיסו, בסוף הפרש מובא בילקוט מדרש, אותם 40 יום שמוישה היה במרום, מניין ידע מתי יום ומתי לילה? ולמה אנחנו מניחים שידע? הוא ודאי ידע, משום שיש קרישן משהו שחרס וקשמו של אבס, ושחרס ומנחה ומערב, וציציס וטבילין. יש הרבה מצוות שתלויות ביום ולילה, ולכן חז"ל יוצאים מתוך הנחה פשוטה שמוישה רבנו ודאי ידע מתי יום ומתי לילה. מהיכן ידע? כתוב במדרש מוישה רבנו היה לו סימן מובהק. כאשר הקדוש ברוך הוא למד את התורה שבכתב, הוא ידע שזה יום. כאשר הקדוש ברוך הוא למד את התורה שבעל פה, הוא ידע שזה לילה. מקור אחד מדברי חז"ל. מקור נוסף יש בתונה דבי אליהו בפרק השני, שם כתוב יום ליום יביע אומר, זה תורה נביאים וכסובים, ולילה ללילה יחב הדועז, זה משניות. כך כתוב בתונה דבי אליהו. הרי מכאן מקור נוסף שיש קשר בין תורה שבכסף דווקא ליום ותורה שבעל פה, שזמנו הראוי זה הלילה. השתי מקורות במדרשי חז"ל שהם בייס אב למה שגילה הארי בשאר המצוות, שלא ראוי ללמוד תורה שבכסף בלילה. שואל הברכי יוסף, החידו בסימן ריש למתחס בברכי יוסף עוד בית, אם אנחנו מבססים את המנהג הזה, את ההלכה הזו, על מדרוש החז"ל, אז למה אנחנו עושים את זה באופן סלקטיבי? רמה לחצאים, היה לנו לקבוע לפי מדרשי חז"ל שבלילה אין ללמוד תורה שבכסף וביום אין ללמוד תורה שבעל פה. הרי אם אנחנו מתבססים על המדרש מצד אחד ועל תורה שבעל פה מצד שני, אז התשובה שלי על השאלה הזו מאוד יוצאת באופן טבעי מן הלב. אז מה? נלמד תורה שבעל פה רק בלילה, איך נוכל לקיים שיהיה דברי תורה מחדות ומפיחו ושיננתם לבנכו? מתי נשנן ונזכור את הבבלי ואת הירושלמי ודלת חלקי שחנוך ואת כל הפויסקים ונכתוב את התשובות שאנחנו צריכים לכתוב ולברר את ההלכות שאנחנו צריכים לברר רק בלילה? הלא לא עבר הלילה אלא לשינצה ואנשים עייפים בלילה. אז איך נוכל לקיים ושיננתם לבנכו שיהיה דברי תורה מחדות ומפיחו? ולכן בהכרח שאת רוב היום ורוב הלילה צריך להקדיש לתורה שבעל פה. אבל התשובה הזו אולי איננה מספקת, היא תמיהה, היא תהייה. אבל ממה נפשך, אם אנחנו מדייקים בדברי חז"ל, התשובה פשוטה בתכלית. ודברי תורה אני במקום אחד והשירים במקום אחר, בפרט תורתו של החידה. החידה כתב ספרים רבים והיה מורה דקולה תלמוד והיה איש אשכולות, ובשאר שצ'ובס יוסף מסמנון דלת הוא מיישב את מה שהוא מקשה בברכי יוסף, והדברים פשוטים בתכלית, וכל אחד היה יכול לומר אותם גם אילולי אחידו היה אומר אותם. הלא ברור כשם שלא היינו מסיקים מסקנות לא לכאן ולא לכאן מתוך מדרשי חז"ל, כי יש אלף סיבות יכולים להיות ומיליון סיבות למה הקדוש ברוך הוא לומד משה רבנו תורה שבעל פה בלילה ותורה שבעל פה ביום. זה לא הלכה פסוקה, ובוודאי שלא היינו מוציאים הלכה מתורה דבריהו. אלה הם רמז ובייס אב למה שקרה הארי, קבע הארי הקדוש מדעתו. הארי לא מביא בכלל את מדרוש החז"ל, הוא כותב מדעתי בדרך קבולה, שמכיוון שתורה שבכסף יוצאת ממידס הדין ולילה זה מידס הדין, ולכן החיבור בין תורה שבכסף ולילה מעורר דינם, ולכן יש להימנע מכך. מן הסברה כתב הארי את מה שכתב, אלה שאנחנו מוצאים בייס אב לדבריו במדרוש החז"ל, אבל ודאי שלא היינו מסיקים מסקנות אלה ממדרושי חז"ל, ולכן אין לתמוע כלל מדוע אנחנו קובעים רק הלכה לחצאים שבתורה שבכסף אין לעסוק בלילה ובתורה שבעל פה אפשר לעסוק בין ביום ובין בלילה. והסברה פשוטה, אם תורה שבעל פה מעוררת רחמים ולכן אפשר ללמוד תורה אפילו בלילה שהיא זמן שמסדין, קל וחומר שאפשר לחבר רחמים ברחמים וללמוד תורה שבעל פה ביום כדי להגביר ולעורר ולהרבות במידת הרחמים, והדברים פשוטים בתכלית. אז מה קורה עם תיקן ליל שבועות שחלקו הגדול מבוסס על תורה נביאים וכסובים אם אין לקרוא וללמוד מקרא בלילה? הארי הקדוש במקור הדברים בשאר המצוות כותב שבליל שישי מותר ללמוד מקרא, שהרי שישי מייחם לשבס ואורות השבת כבר מתנוצצים מערב שבס, היום הולך אחר הלילה. הרי שבליל שישי כבר מתנוצצים האורות של שבת ומתעוררים רחמי השמיים ששמורים ליום השבס, ולכן בליל שישי אין קפידה. קל וחומר הדברים שבשבס אין קפידה, אם בערב שבס אין קפידה, קל וחומר שבשבס אין קפידה, ויום טיב נקרו שבס. אני חושב שאותם האורות שמתנוצצים בליל שישי ודאי שמאירים אותו עולם ביום טיב, וכשם שבשבס אין קפידה כך גם ביום טיב אין קפידה, ולכן פשוט מדוע מותר לקרוא תיקן ליל שבועות בליל יום טיב? אבל איך נסביר את המנהגים של ליל הישענו רבו? הישענו רבו יש גם מנהגים שונים. לספרדים יש תיקון ליל הישענו רבו שדומה בחלקו לתיקון ליל שבועות. רבים אחרים נוהגים לומר תהילים, את כל ספר תהילים בליל הישענו רבו. יש מקומות שנוהגים כמו בבית מדרשנו לקרוא את כל חומש דבורים מתוך ספר תורה, אנחנו קוראים את משנה תורה בליל הישענו רבו. הצד השווה שבין שלושת המנהגים שהם מבוססים על תורה שבכסף, אז איך אנחנו קוראים תורה שבכסף בליל הישענו רבו? שתי תשובות בדבר, אולי גם חלמוי דומה ליום טב, בסופו של דבר זה חלק של יום טב ויש בו מצווה שמחס יום טב ויש בו איסר מלוכה. אמנם לשיטתי יש המלאכה בחל המועד זה לא אותו גדר כמו יש המלאכה בשבס ויונטבע, אבל בכל זאת יש יש המלאכה, יש מצווה דיורייסה של שמחה. חל המועד נקרא מקרוי קודש, ולכן לא יפלא כלל אם נאמר שגם בחל המועד מותר לקרוא מקרו. וכך כותב שרס התשובס לבושי מורדכי. לבושי מורדכי היה אולי גדול הפוסקים בהונגריה בתקופתו, ספר מצוין של מרדכי וינקלר, שהיה רבה של מד, קהילה גדולה וחשובה. ובתשוב הסתבו שם עוד חייב אוי לחיים, חלק ביסם עקוף בעבוב, אכן הוא כותב שבחל המועד מותר לקרוא מיקרו בלילה כשם שמותר בשבס ויומטב. דרך נוספת להסביר את המנהג של ליל הושענא רבו, אולי ערב יומטב דומה לערב שבס, ואם הארי אומר שבערב שבס אין קפידה כי אורות השבת כבר מתנוצצים מערב שבס, אפשר להניח שכך גם בערב יומטב, אורות היומטב מתנוצצים מערב יומטב, וליל הושענא רבה הרי זה ערב שמחת תורה, ערב שמיני עצרת. ולכן שתי דרכים להסביר גם את המנהג של ליל הושענא רבה. אבל בעיקרו של דבר אני רוצה לומר הרגשה מאוד פשוטה. לא מדובר באיסור גמור, הבה נבין. האיסור הזה לא נובע מהבבלי והמושלמי. אמנם הפוסקים מביאים את דברי הארי, גם הבאר היתה בסימן ריש למתחס ברוך חיים, גם המשתברור שם. המנהג הזה מובא בפוסקים. אבל הלשון של הארי הקודש, אין ראוי לקרוא מקרו בלילה. אין ראוי, אין איסור. והמשתברור הדגיש בהדגשה יתרה את הנקודה הזו, לא מדובר באיסור. כותב המשתברור בשער ציון ריש למתחס סעיף קוטן בייס. קודם כל הוא רוצה לדייק מהפנים הגודים שמותר לקרוא מיקרו גם בלילה. והפנים הגודים זה רק חלק קטן של הראיה. הראיה הגדולה משית עשרה שבמסכת קידושין, כאשר אמרו חז"ל, אוילם ישלש אודום ימיו במיקרו, במשנו, בגמורה. ויש מחלוקת רש"י ותוסס. רש"י אומר שהכוונה ישלש לימים. יום אחד מיקרו, יום אחד משנה, יום אחד גמורה. באותו יום שהוא מייחד את היום למיקרו, כנראה שהוא לומד רק מיקרו. אז בלילה לא ילמד, בלילה הוא יתבטל. אז לשיט רש"י שאדם אמור להשליש את ימיו במיקרו, משנה, גמורה. זאת אומרת, יום אחד הוא מקדיש למיקרו, באותו יום מן הסתם הוא לומד רק מיקרו, כשם שבשני הימים האחרים הוא ילמד משנה וגמורה, הרי בהכרח לשיט רש"י שמותר ללמוד מיקרו גם בלילה. אז אולי רש"י כלל לא סבור את הקפידה של הארי הקודש, ואין בכך פלא כלל. אז התוסס סבורים שכל יום ויום צריך להשליש מקרא משנה גמורה, ולא יום כך, יום כך ויום כך. אז לפי תוסס אין קל קושי, אבל לפי רש"י לפחות יש ראיה. אז המשנה ברורה כותב, גם לדעת המחמירים, לא מדובר באיסור, אלא לכתחילה טוב יותר לעסוק בתורה שבעל פה בלילה. ואני חושב שהניסוח הזה הוא ניסוח חשוב ביותר. טוב יותר לעסוק בתורה שבעל פה בלילה, אבל עדיף ללמוד תורה שבסתיו בלילה מאשר להתבטל מן התורה. זה ברור בעיניי. והרבה פעמים אני נשאל, רק בשבוע האחרון נשאלתי שתי שאלות. שאלה אחת, אדם מצלצל מבית חולים, הוא בחדר המתנה בבית חולים ואין לו גמרא, אבל שם בחדר יש חומש ויש תהילים וזה לילה, אז עדיף שלא ילמד כלום או שילמד חומש או תהילים? אמרתי, ודאי שעדיף שתלמד חומש או תהילים מאשר לא ללמוד בכלל. כשיש לך גמרא ויש לך חומש בלילה, תלמד גמרא, תלמד משנה, אם אתה עייף מדי ללמוד גמרא. אז עדיף ללמוד תורה שבעל פה בלילה ללמוד תורה שבכתב, אבל ודאי שעדיף ללמוד תורה שבכתב מאשר להתבטל. אז המשנה ברורה מנסח הלכה הזו, לכתחילה טוב יותר ללמוד תורה שבעל פה מאשר תורה שבכתב, וכך מסתבר. שאלה נוספת, ישיב ובוחר. יום רביעי בלילה, שבס לא יהיה לו זמן ללמוד שניים מקרובי חותרגם. האם הוא יכול בלילה ללמוד שניים מקרובי חותרגם? אז קודם כל אמרתי לו הערה כללית. אני לא אוהב כשישיב ובוחר אין להם זמן. אין להם זמן ללמוד קרבונס, אין להם זמן לחזור סושץ, אין להם זמן להשלים ברכס המוזן עם הרחמונס, אין להם זמן לשניים מקווי חתגום. כל הדברים האלה הם מספיק חשובים שגם המסמד הכי גדול ימצא לו זמן, שימצא לו זמן לשניים מקווי חתגום ולברך את ברכס המוזן מתחילתו ועד סופו, כולל הברכה על האבא ולאמא והברכה לבעל הבית. כל הדברים האלה מספיק חשובים שגם למדן ומסמיד ימצא להם זמן. ישיבה בוכם יש להם זמן להרבה דברים אחרים שהם פחות חשובים מחזור של שץ, מקורבונס, מהשלמת ברכס המוזון ומשניים מקרו ויחות הארגן. אז שימצא לו זמן. אבל אם באמת מדובר במצב שבו באופן אמיתי אין לו זמן, ודאי שיאמר שניים מקרו ויחות הארגן הלילה, מה שיתבטל, מדובר בחובה גמורה, אדם מחויב לומר שניים מקרו ויחות הארגן. ולכן כאשר באמת אין זמן, ודאי שזה דוחה את הקפדה לא ללמוד מיקרו בלילה. ובדברי האחרונים, ישנן תחומים שונים, והרבה פעמים אמרתי את זה בשיעור, ישנן תחומים שרואים מגמה ברורה של האחרונים לחפש קולס. קולס שלפעמים בקושי מתיישבים על הלב, אבל לפעמים רואים מגמה. ואני חושב שהאחרונים חיפשו באופן ברור קולס בהלכה הזו משום חשש של ביטול תורה. משום שיש הרבה אנשים שקשה להם ללמוד, בפרט תורה שבעל פה בלילה, למנוע מצב של ביטול תורה, חיפשו קולס. ואני רוצה לשתף אתכם בשלוש קולס גדולים שאנחנו מוצאים בדברי הפוסקים בהלכה הזו שאין ללמוד מיקרו בלילה. קודם כל יש ויכוח גדול, האם מותר ללמוד מיקרו לאחר חצות. והוויכוחים האלה באופן טבעי הם בין המקובלים, משום שכל הלכה הזו מקורה בכתבי הארי ולא במקורות הלכתיים. אלה שהפויסקים אימצו הלכה הזו מבית מדרשו של הארי, כפי שציינתי, גם הבהיטב, גם המשמרור, וכל האחרונים עסקו בשאלה הזו. אז הקף החיים סיף קוטנטס וסימרי שלמת חס. מדוע כולם כותבים הלכות אלה ברי שלמת חס? כי רי שלמת חס שלנו חור חיים זה סימן קצר שעניינו שחייב ללמוד תורה בלילה. ולכן אך טבעי שבסימן רי שלמת חס כל האחרונים דנים בשאלה הזו בקשר ללימוד מיקרו בלילה. אז קף החיים מביא כמה וכמה מקובולים שלאחר החצוס מותר ללמוד מיקרו אפילו לכתחילה. כי לאחר החצוס שוב מתעוררת מידת הרחמים. החידו דוחה את זה מכל וכל. שאל את שובס חיים שואל מרבנו החידו, חלק שני סמחוף ה' אות א', כותב החידו, הארי שהוא מורד שמייצה סתם ולא פירש, הוא לא חילק בין לפני חצוס לאחר חצוס, ולכן מדבריו יש לדייק שהאיסור הזה נוהג גם לאחר חצוס. וכך שמעתי מהמקובל המופלו רבי שלום שרבי. החידו שימש את רבי שלום שרבי כידוע, והוא אומר כך הוא שמע ממנו שיש קפד גם לאחר חצוס, ולכן רבי שלום שרבי התנגד לאלה שאמרו תהילים ושמור את הבוקר לפני אלויס השחר, כי לדעתו זה לילה ובלילה אין לקרוא מיקרו. אבל כך מצטט החידו, הוא נטה לומר שתהילים שני, שלתהילים יש כלל אחר, ותהילים איננו בכלל האיסור. כל שעה חלקי תורה רבים וכסובים כן, אבל תהילים שונה, אבל הוא לא החליט בדבר, ואין ולה ורפיה בידי. כך הוא תווך עידו. שמעתי דברים מרב שלום שלוי, אבל אין ולה ורפיה בידי. מה הסברה לומר תהילים שני? שני דרכים יש בדבר. דרך אחד מתיישבת מאוד על הלב, דרך שני מאוד לא מתיישבת על הלב. אבל אף על פי כן, לשניהם יש מקור. אני חושב שתהילים שני, כי כל הקפדה זה רק בדרך לימוד וקריאה. הלשון של הארי בשער המצוות, אין לקרוא מיקרו בלילה. אבל כאשר מדובר בדרך תפילה ותחנון, אין בזה קפדה כלל. אין בזה קפדה כלל. וכשאומרים פרק התהילים זה בדרך תחנון ותפילה, זה לא קריאה וזה לא לימוד. יש לי ראיה ברורה מאחד מגדוי לדויס הקדומים, ושמו היה דוד מלך ישראל. חצויס לילה אוקום להודות לך, אומר דוד מלך ישראל. מה הוא אמר? ניתן להניח שאומר פרקי תהילים. מה יש לו לומר? מה שיאמר ישעיהו? דוד המלך מן הסתם אמר מה ששגור היה בפיו. דוד המלך אמר תהילים. ומתי אמר תהילים? חצויס לילה אוקום לוידס, וזה לא היה דווקא ליל שבויס או ליל הושענא רבו, כל לילה ולילה. כך כתוב בברכת דף ג' שדוד קם בחצויס ועסק בשירס ותשבוכויס. איזה שירס ותשבוכויס? מה הוא אמר? שירים של רבי יהודה הלוי? מן הסתם הוא אמר פרקי תהילים שיש בהם שיר ושבח, אחרי שדוד המלך אמר פרקי תהילים בלילה. מן הסתם היה בוקי בכסבי הארי, כך ניתן להניח. ומכאן ראי גדולה לאותו הוומנה של המקובל, הצדק הקדוש, רב שלום שרבי, שתהי למשני. והסבר הדברים מאוד פשוט. אין לקרוא מקרא בלילה. זה בדרך קריאה ותלמוד, אבל לא בדרך תפילה. דרך נוספת מאוד מאוד מפתיעה, שכותב איש לברום. איש לברום הוא חדשן, הבצ'ות של רוב, והוא כותב, דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שאויסק בספר תילם כאויסק בנגורם והולס. הקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתו, ולכן כשם שמותר ללמוד נגורם והולס בלילה, כך גם ספר תהילים. כך כותב רבה של בוצ'אץ' באיש של אברום אורחי עם סימן ריש למד חס. מעניין מאוד. אז אפשר לומר, למה דוד המלך ביקש שיהיה אויסק בספר תהילים כאויסק בנגורם והולס? מאמיתו של דבר, אני מתקשה בזה הרבה שנים. לאחרת תהילים חשוב יותר מנגורם והולס. תהילים זה כסובים. בכסובים יש כדי שיסר, זה דברי קבולה. אז למה דוד המלך מבקש שיהיה אויסק בספר תהילים כאויסק בנגורם והולס? וכי ספר תהילים פחות חשוב מנגורם והולס? אז לפי הבצ'ות של רוב זה מאוד פשוט. הוא רצה שיאמרו תהילים גם בלילה, ולא רק ביום. לכן הוא ביקש שיהיה כאויסק בספר נגורם והולס, שיהיה מותר לומר תהילים גם בלילה, ולא רק ביום, וזו הייתה הכוונה שלו. אבל הדברים רחוקים עד למאוד. כי בכל זאת אנחנו לא מוצאים בשיש הסדרה משנה מסכת תהילים. אז גם אחרי הבקושי של דוד המלך, זה עדיין נשאר אותו יושב עכשיו. לא, זה אנחנו, אין לנו מסכת תהילים בשיש הסדרה משנה ולא בברייסה. לעומת זאת, תהילים זה חלק של הכסובים, זה חלק של תוי נביאים וכסובים. ולפי פשוטם של דברים, דוד המלך סך הכל מבקש שמי שעוסק בספר תהילים יהיה חשוב לא פחות במי שעוסק בנגורם והולס. כוונת הדברים, אין דבר שמשתווה לעמל התוירו. אומר התוירו, עליה אמרו חזל, תלמד גודל, שתלמד מעבר לידי מייסה, וכל חפצי חולה יישבו בו, ותלמד תוירו, בא לפני כל דבר אחר, תלמד תוירו כנגד כולם, ולכן דוד מדגיש נגון והולס, כי זה החלק, אחד החלקים הקשים, שדורש את העמל הרב ביותר, את היגיעה העמוקה ביותר, וזה הדגש, היה אויסק ספר תהילים, כאו אויסק נגון והולס, אבל זה עדיין נשאר ספר תהילים, זה מיקרו ולא תוירו שבעל פה, ולכן הדברים מחודשים. ולכן אני אומר, רואים בדברי האחרונה מגנה ברורה, לחפש קורס לאפשר, לומר תהילים בלילה, ללמוד בלילה, וזה אחד הקורס הגדולים. אז בשאר שתשוב, זה דברי יצב של מוירי ורבי, הרבי מקלויזמוג, יורדי הקוף למדבו, והוא מאוד אוהב את הסברה הזאת של האש של אברום. ואני לא מופתע בכלל שהוא מאוד אהב את הסברה הזו, כי גם הוא היה פלפלן גדול וחדשן גדול, אף שבעיניי הסברה הזו נראית רחוקה ביותר, אבל זה אחד הדרכים שכתבו האחרונים, מדוע מותר לקרוא תהילים בלילה. לולי דבריהם הייתי אומר שההסבר פשוט בתחלית, תפילה ותחנון שני. ולכן אומרים חצויס, תקן חצויס. גם תקן חצויס, כל כולו פסוקים. כל כולו אותו יושב עכשיו, ואומרים את זה בלילה. סליחס, סליחות. בימי ניסן, בסס ימי תשובה, אומרים בלילה. כל המנהגים האלה הם בדרך תחנון ותפילה, ותחנון ותפילה שנה, וכל הקפיד הזה רק בקריאה ותלמוד, כך נראה לכל. כולן אוספת גדולה עד למאוד אנחנו רוצים, גם באיש של אברום וגם בשלוש התשובס אבני צדק, יורד דייס המקוב בייס. מי היה אבני צדק? אילו כולם שיושבים כאן היו חסידים, לא הייתי צריך לומר מי היה אבני צדק. אבני צדק הוא בעל יתב לב, אבל אני חושב שאתם גם לא שמעתם על יתב לב. אז היתב לב היה האדמור הראשון לשושלת סיגט. הרבי מסאטמר היה בן אח הבן, נכד של יתב לב. הוא היה נכד של הישמח מוישה, אבל הישמח מוישה היה רבה של אוהל, ויתב לב היה בסיגט. והוא כתב תשובות מופלאות מאוד. אבני צדק יודע קוף בייס, הוא אומר, בציבור אין קפדה, בין בתלמוד תורה בציבור אפשר ללמוד מקרא, וגם בתפילה בציבור אפשר לקרוא פרקי תהילים. והטענה שלו, הלא תפילתו של יחיד איננה מתקבלת אלא בסייס ימי תשובה. למה? כי הסייס ימי תשובה זה ימי רחמים, או בציבור. הרי שציבור שקול כנגד הסייס ימי תשובה. ולכן אומר אבני צדק, מותר לומר תהילים בלילה בציבור, כי בלילה אף על פי שזה מידס הדין, אבל ציבור, תפילת הציבור מודרת, מעוררת מידס הרחמים, ולכן בציבור מותר, ומותר גם ללמוד מיקרו בציבור, כי גם תלמוד תורה דרבי מעוררת רחמי שמיים. גם זה חידוש גדול, כי אילולי דבריו היינו אומרים, מה הקשר? יש רחמים מצד הציבור, אבל עדיין, עדיין מדובר בתורה שבכתב, שהיא קשורה למידס הדין, אז יש רחמים מצד אחד. שוב, הם הבינו יותר ממני, בפרט מה זה מידס הרחמים ומה זה מידס הדין, אלה נסתרות, אלה דברים שמקורם במסתורים ובעד הקף של דרחמונה, אבל עדיין אני חושב שיש כאן חידוש גדול שנובע מן המגמה לחפש כולס בסוגיה הזו. כולה השלישית שהיא לא פחות מחודשת מאשר שתי הראשונות, ויש לה מקור בספר חשוב ביותר, יסויד ושוירש האבוידו, שהיה מגדול החסידים הקדומים לפני 200 שנה, בוקי גדול בקבולה, ובשעבוב פרק בייז, וכדבריו כתב גם האבני צדק. הוא אומר, אסור לקרוא מיקרו, אבל מיקרו עם מפרשים מותר. כי המפרשים, מעצם טבעם, כולם תורה שבעל-פה. אז אילו מדובר בפלפלנים, כמו שאנחנו מוצאים פלפולים על מדרש פליאה, והמקרא זה רק... זה רק איזשהו בסיס שממנו מפליגים ומגיעים למחוזות רחוקים, ניחא. אבל כאשר מדובר ברשי, או רמב"ן, או אבן עזרא, או פרשנים של המיקרו, חידוש גדול להתיר בגלל שזה תורה שבעל פה. בסופו של דבר הם מסבירים את המיקרו, והלימוד היסודי הוא הלימוד של המיקרו, ולכן גם פה יש חידוש גדול, והצד השווה שבשלושת החידושים, שגדוי לאחרונים חיפשו קולס כדי למנוע מצב חלילה של ביטול לתוירו, ומכיוון שלא מדובר באיסור גמור אלא בקפד לחתחילה, כפי שכותב המשנה ברורה בשעת ציון ריש למד חס, לא יפלא שמצאו דרך להקל בכל אלה. אני חוזר רגע לדברי האיש של אברהם. דוד המלך ביקש שהעוסק בספר תהילים כעוסק בלגון והורס. ידועים דברי רב חיים אבלוז'ין, ברוח חיים פרק ווב במסכת אובס, כותב רב חיים אבלוז'ין, דוד המלך ביקש, אבל מי אומר שהקדוש ברוך הוא קיבל את הבקשה שלו? כך כותב רב חיים אבלוז'ין. דוד המלך ביקש, אבל אנחנו לא מוצאים מה הייתה תשובתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו לא יכולים לצאת מתוך הנחה שאויסיק בספר תהילים כמו אויסיק בלגון והורס. הקטע הזה של רב חיים אבלוז'ין מאוד קומם את החסידים, את גדולי החסידים, והם יצאו מתוך הנחה פשוטה. מה זאת אומרת? דוד המלך ביקש והקודש ברוך הוא לא נהנה, לא מתיישב על הלב. אז הבצ'וט של רוב הוא היה מהפויסקים החשובים, אבל גם היה חסיד גדול מתלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב, והוא מתנסח בדרך מעניינת. הלו, כבר כובע השם יסבוח שאויסיק בספר תהילים כאויסיק בגון והולס. מעניין, איפה הקודש ברוך הוא קבע את זה? איפה הוא קודש ברוך הוא קבע? זה לא מופיע בבבלי או בירושלמי, זה מדרש. מבחינת האיש של אברהם, אם במדרש כתוב שדוד המלך ביקש, אז מילתא דפשיטא שכובע השם יסבוך, איפה הוא קבע את זה? במדרש? קבע את זה במדרש. מה זאת אומרת? דברי חז"ל הם דבריו של הקודש ברוך הוא. אז הוא קבע את זה במדרש. מה פתאום שחז"ל יספרו בקשה של דוד המלך אם הקודש ברוך הוא לא קיבל את הבקשה הזו? אז אומרים בשם רב מוישה מסברנה, שגם היה מגדולי מנהיגי החסידות בתקופתו, שהוא אומר שיש גמורה מפורשת שסותרת רב חיים מוולוז'ין. איפה הגמורה? בערוכין דף תזבוב. אמר רב חומר בחנינה, בעלי לשון, בעלי הלשון, מדברי לשון הרע, אין להם תקומה ואין להם תשובה. כבר קורסוי דוד המלך ברוח הקודש שנאמר יחרס השם כל ספסי חלוקס ראשון מדברס גדולס, כך חתום במסכת הערכן. אמר רב מוישה מסברנה, דוד המלך ביקש, מי אומר שהקודש ברוך הוא קיבל? דוד המלך אומר יחרס השם כל ספסי חלוקס, מי אומר שהקודש ברוך הוא קיבל? הרי בהכרח אם דוד מבקש, קודש ברוך הוא מקבל. כך מובא בשם רב מוישה מסברנה. אז מה יענה רב חיים אבלוז'ין? מה הוא יענה? מה? הוא קט לקניה באגמה? חיים ראש ניומר, זה לא בקשה, זה קביעה. דוד המלך קובע, והוא מספר לנו עובדה שיחס השם כל ספסך הלוקויס, שני הפירושים טובים באבן עזר שם במקום. אז כל אחד, חיים מוולוז'ן והחסידים, יש להם מקום להתעלות עליו יתד גדול באבן עזר. והוא מפרש את הפסוק הזה בתהילים י' בייס בשני פירושים, או שדוד המלך מבקש יחרס השם כל סף שיחה לא קויס, אני יותר נוטה לומר שהוא קובע. למה שדוד המלך יבקש יחרס השם כל סף שיחה לא קויס? מה, אנחנו צריכים ללמד את הקדוש ברוך הוא איך להניש אויב רעבר? גדול הצדיקים תמיד ביקשו רחמים, שהקדוש ברוך הוא ירחם על אויב רעבר, יתם חתום ולא יחויתים, כך אמרה ברוריה, וחזל מצטטים את זה. ולא כדבריו של המנחס הלוזר שתוקף את ברוריה ואומר אין חוכמה לנושם אלא בפלח, כך כותב המנחס הלוזר. אני חושב שמה שחזל מספרים מברוריה איש ישראל מאיר, אלה הם דברי חזל, ויש לה מעמד כמו אחד התנועם והמירון. לא כדבריו של המנחס הלוזר שהעלה בדתו להתקיף את ברוריה ולכתוב, לטיף לו מוסר, אין חוכמה לנושם אלא בפלח, כך הוא כותב עליה. אלה הם דברי חזל, שחזל מספרים. אבל מכל מוקוים, באבן עזר יש שני פירושים על יחס השם כל סיף שחלוקס. אני חושב שגם לושן חזל במסכת הירחין, כבר קורסוי דוד המלך ברוח הקודש. זאת אומרת, זה לא בקשה. דוד המלך קובע ברוח קודשו. אם זה תפילה, מה זאת אומרת ברוח קודשוי? מה זה קשור לרוח הקודש אם זה תפילו? דוד משמיע מה שהוא השיג ברוח קודשוי. ולכן מכאן אין ראיה, אבל מכל מקום שני הצדדים יש להם בייס אב, בשני פירושיו של האבן עזר. אבל אני רוצה להביא שתי גמרות. שתי גמרות, שהמחלויקס ברב חיים מוולוז'ן, ברב מוישה מסברן, זה מחלויקס בין תנועם ואמירון. ובו ובאסי יוד זיין, יש מי שאומר שלא ישולת רימה בדובד המלך, לא שולת רימה בבשרו לאחר מותו, שערי דובד המלך מבקש אב בשורי ישכון לבטח. השני אומר, לא זוכר מי לצערי, אבל בבו ובאסי יוד זיין, רחמי היא דבוי, אבל ייתכן בהחלט ששולת בו רימה. זאת אומרת, דוד המלך מבקש רחמים, אבל לא בהכרח שזה יתקיים. הרי שנחלקו אמירון, בבקשה דוד המלך, אב בשור ישכון לבטח, אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה ברורה ופשוטה, שהבקשה שלו התקבלה ולא ישאל אותו ברימו, או שם אין הכרח. מוישה רבנו היה גדול מכל אדם, גם גדול מדוד המלך, ובברוכס דם זין נחלקו רמי ורבי יוסי. בבקשת מוישה רבנו, הרייני נועס כבודך, או האם נענה מוישה בתפילוסוי, או לא נענה מוישה בתפילוסוי. הרי גם כשמוישה רבנו מבקש מהקודש ברוך הוא בקושה, נחלקו רבי יוסי ורב מאיר, האם בקשתו נתקבלה או לא. אז זה סוגיה לגמרי צדדית, לא קשורה לעיקר הסוגיה, אבל אני חשבתי שזה מעניין מאוד. קצת להביא בייס אב בוויכוח בין החסידים והמסנגדים, בין רב חיים מוולוז'ן מצד אחד, ורב מוישה מסברן והאיש של אברום, כל אחד בסוגיה שלו, שהניחו כדבר פשוט שהקודש ברוך הוא אכן קיבל את בקשתו של דוד המלך והויסיג בספר תהילים כהויסיג בנגועם ואוהלוס. אז עד לרגע הזה עסקנו בסוגיה אחת, לימוד מיקרו בלילה, אולי כמה דקות לסוגיה נוספת שאף היא קשורה למנהוגי חג השבועיס. אנחנו קוראים את הסרס הדיברס בחג השבועיס. סרס הדיברס יש להם משקל ייחודי, כתבו כל הראשונים, רשי בראשם בפרשס משפוט, שכל תרי"ג מצווה שבתורה נובעים וקשורים לעשרת הדיברות. ורשי מביא מהזוהרי של רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון הפליג וחיבר ספר שבו הוא קושר כל אחד מתרי"ג מצווה לאיזה מעשרת הדיברות היא קשורה, ומה הקשר שבין כל המצוות כולם לעשרת הדיברות. ספר ציוני על התורה, לא יודע אם כולם מכירים את הספר הזה, לא קשור לציונות. יש ספר של אחד הראשונים, ספר ציוני על התורה, והחידום מפליג עד למאוד בגדולתו של מחבר הספר, והוא כותב דבר מדהים, לא שגור בדברי האחרונים ביטוי כזה. הוא אומר שהסדר שכתב רבינו סדיגון מקובל בידינו איש מפיש עד מוישה רבינו. דבר מאוד מאוד מפתיע ומאוד לא שגור, לא בספר השונים, לא בספר האחרונים. הוא אומר, תורתו של רבינו סדיגון בקשר שבין המצוות לבין סרט הדברות מקובל בידינו איש מפיש עד מוישה רבינו. והיסוד הזה מופיע בדברי רבים מרבוסינו, תרגם יוינסון, הרלב"ג. יש ספר מיוחד של הרמב"ן, ספר קטן, אבל מאמר דרשה של הרמב"ן על תרי"ג מצוות. והרמב"ן גם הוא יוצא מתוך הנחה שעשרת הדיברות הם המקור והשורש לכל תרי"ג מצוות, והדברים יש להם אפילו מקור במדרש, מדרוש חז"ל, לא בסגנון הזה, אבל במדרוש חז"ל כתוב במדבר, מדרש רבה, פרשה יוד גמל, שמי אונויכי השם הלקחו עד כל אשר לריחו. בסרס הדיברס יש תרי"ג אותיות כנגד תרי"ג מצוות, כך כתוב במדרש. לא ספרתי מעולם, לא צריך לספור אם כך כתוב במדרש, אבל תרי"ג אותיות של הסרס הדיברס כנגד תרי"ג מצווה שבתורה, הרי שיש קשר. ולכן לא יפלא מה שלמדנו במסכת תמיד, פרק ה', משנה ראשונה, שבמקדוש היו קוראים את הסרס הדיברס ביחד עם קרי השמע כל יום במקדוש. ביקשו לעשו עסקן אף במדינה, ולא הניחו חכומם ביודם משום תרעומת המינים. כך למדנו במסכת ברוכס, בב ליוד בייז, ירושלמי, תסומת בייס. משום תרומס המינים, הצדוקים, ביתוסים, קראים, כתות רבות היו שלא היו מוכנים לקבל את כל התורה כולו בשלמותה. קיבלו תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה. חלקם כנראה רצו לצמצם עוד יותר, וכדי שלא לתת להם פתחון פה לומר שרק הסרס הדיברס ניתן למוישה בסיני, כל שאר התורה למוישה כתב מדעתו, ולכן לא הניחו חכמים למנהג שיקראו סרס הדיברס ביחד עם קריאת שמע כשם שהיו נוהגים במקדש. ויאף על פי כן כותב המחבר בסימן הראשון בשולחן ערוך אור החיים בסעיף ה', טוב לומר כל יום פרשס וקדה, פרשס המן וסרס הדיברס. טוב לומר בכל יום, אבל חכמים לא נתנו לומר, כותב הרמ"א, דווקא ביוחד אבל לא בציבור. האם הוא חולק על המחבר? ודאי שלא, כי אביס יוסף כותב שם במקום שאין לומר בציבור אלא ביוחד, ומכל הנחה הזו שוב הסרש בחלק הראשון סמקוף פי דל. ולכן נהגו רבים לומר הסרס הדיברס בכל יום כהמרצת המחבר והרמ"א גם יחד, אבל לא בציבור. איפה אומרים את זה? לא כתבו. המהרש"ל, תשובס מהרש"ל, סמ"ך ד' כותב שהוא הנהיג בבית מדרשו לפני ברוך שאומר. היו אומרים סרס הדיברס בתחילת פסוקי דזמרה, אבל רוב הפוסקים אומרים לא, כלל לא בבית הכנסת ולא עושה את התפילה, כל יחיד שיאמר איפה שהוא רוצה. וכך כותב המשנה ברורה סעיף קט ז ביוחד ולא על סדר התפילה. שאלה נוספת שנחלקו לגבי הגדול הדויס בקהילות רבות וגם בבית מדרשי, עומדים כל הציבור כשקוראים מסרס הדיברס. שוב אצל הרמב"ם יש התנגדות למנהג הזה, אף על פי שיצאו מפקפקים ועוררים על התשובה הזו, האם באמת היא נכתבה על ידי הרמב"ם. אבל הרמב"ם כותב שמשום תרוי מסמינים אין לעמוד כשאומרים סרס הדיברס, מאותו טעם שחכמים התנגדו שיאמרו סרס הדיברס ביחד עם קריאת שמע. אבל רבים מיישבים את המנהג הזה בדרכים שונות, משום שכך נהגו רבים. וחידו בספר טוב עין סמן יהוד א' מיישב את המנהג. אני רוצה לומר הערה כללית, ולדעתי לא צריך כל כך ליישב את המנהג. לפני זמן לא רב אמרתי שיעור על השאלה הגדולה, גזרס חכמים, כאשר הטעם בטל, האם הגזרה בטלה? ועסקנו בעיקר בתשובה שלוש ועוד מקורות רבים מדבר הראשונים השונים. ביסודו של דבר הוכיחו הראשונים מסוגיה מפורשת בתחילת בעצם שגזרות חכמים, גם כאשר הטעם שוב איננו שייך, אבל הגזרה עומדת בעינה. בשאלה הזו יש חילוקים רבים, ואני לא רוצה לחזור על דברים שאמרתי רק לפני מספר חודשים, אני חושב באתרא קדישא עדיין. אני רק רוצה לומר הערה כללית, גם אם הגזרה לא בטלה, אבל הוו דולו לא יספה לו. כאשר הטעם כבר איננו סביר, איננו רלוונטי, אז לא מוסיפים על גזרת חכמים. בחיי גבנו אומרים, מה שגזרו גזרו, מה שתקנו תקנו, מה שאסרו אסרו, אבל אין צורך להוסיף עליהם. ומכיוון שבזמננו אנחנו לא מכירים לא צדוקים ולא ביתוסים ולא קראים, ובזמננו או שאתה שומע מצוות או שאתה לא שומע מצוות. לא שאין אנשים ששומרים מצוות באופן סלקטיבי, אבל זה לא משום שהם מאמינים בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה, ואף אחד לא אומר שהסרס הדיברס כן צריכים לקיים ושאר המצוות לא צריכים לקיים. לדאבון לב, לא כולם צדיקים גמורים, גם אנחנו איננו צדיקים גמורים, אבל החשש שמה יאמרו הסרס הדיברס ניתנו למוישה מסיני ושאר חלקתר, לא, החשש הזה כבר לא שייך, ולכן מה שתקנו, תקנו, מה שגזרו, גזרו, ואנחנו לא נוהגים לומר בציבו הסרס הדיברס, אבל דברים שלא נעשו על דרך החומים, ודאי שלא צריך להוסיף. ולכן נוהגים רבים, אני חושב רוב קהילות בישראל, שעומדים בשעה שקוראים הסרס הדיברס. ספר תשורש שי, ואני חסיד גדול של תשורש שי, בדרך כלל התשובות שלו תשובות מצוינות וחזקות ומבוססות. תשורש שי מתנגד למנהג שנהגו בהמון קהילות בישראל. אני תמה על עצמי, יש דברים שאתה רואה יום יום ואתה לא שם לב אליהם. אני לא יודע אם על אורן קוידש מעל הראש שלי יש לוחס עם הסרס הדיברות. אני חושב שיש, יש? לא הייתי בטוח, חשבתי שיש. יש הרבה בתי כנסיות שגם על הפרויכס יש סרט הדיברות, ותשור השי מתנגד למנהג הזה משום תרוי מסמינים, מה פתאום לכתוב דווקא את הסרס הביבס, והוא מתנגד מנהג הזה. אבל מה פתאום לגזור גזרות חדשות מפני תרוי מסמינים? המינים לא יודעים בכלל שיש על אורון קודש הסרס הדיברס, הם לא נכנסים לבית המדש היום, המינים שמצויים בזמננו. והנח לבני ישראל, הם לא נביאים הם, בני נביאים הם, בכל מנהג וסיכין שנהגו רבים, יש בו מקור ואין להתנגד לו, וזה כלל גדול. ולכן, בתקנות ובגזרות, שבזמננו כבר לא מתיישבים על הלב, דברי חכמים כמסמרות ניתועים, והם אינם בטלים, אבל אין צורך להוסיף עליהם, ולכן, אנו נוהגים לעמוד כשקוראים הסרס הדיברס משום חשיביותם של הסרס הדיברס, ויש מי שאומר שזה זכר למתן תורה. זכר למתן תורה במעמד הר סיני עמדו, ולכן גם אנחנו עומדים, ואין להתנגד למנהג הזה מן הטעם שהסברתי מלבד סברות רבות שיש לחלק בין דין לדין ובין עניין לעניין. אז עסקנו בשתי מנהגים שקשורים לחג השבועות, גם קריאה של הסרס הדיברס ושאלת העמידה כשקוראים הסרס הדיברס, וגם תיקון ליל שבועות, והרחבנו בסוגיה של לימוד מיקרו בלילה. אז בעוד מספר ימים נעמוד למרגלותיה של הר סיני, לפחות במחשבות שלנו ובלב שלנו. בעוד יומיים מתחילים 13 ימי הגבולה, שהם ימים של אחונה לקבולת התורה. אני רוצה לומר, לדבר על פן מסוים של מנהג חג השבועות. בתחילת השבוע הייתי יום וחצי בפריז, מראשון אחר הצהריים עד שלישי בבוקר, והימים היו ימים עמוסים. אמרתי 11 או 12 שיעורים ושיחות, ביקרתי בקהילות רבות, בישיבות, בבתי ספר לבנים, לבנות. זה היה מסע חשוב של חיזוק. דיברתי על תלמידים צעירים, בני ישיבות צעירים, וראש ישיבה ביקשו ממני לדבר על שמחת התורה ועל אהבת התורה, אז הסברתי את מה שאנחנו לומדים בפסוכים סמך הסמת בייס. נחלקו רב אלעזר ורב יהושע, איך אנחנו מיישבים מה שנראה סתירה בין שני פסוקים, עצרס להשם אלוקיכם ועצרס תהיה לוחם. רב אלעזר אומר, אוי כולו להשם או כולו לאחם. אדם יכול לבחור או להקדיש את כל היום לתורה ולעבודה, לתורה ולתפילה, או למאכל ולמשתה. ובישוע אומר, לא, חציו להשם וחציו לכם. הכל מועדים בעצרס שהוא יוצא מן הכלל. אז יושבים כאן ציבור גדול וחשוב של למדנים, כולם זוכרים את הגמרא. אבל אמרתי לתלמידים הצעירים בפריז, מי שלא יודע באיזה דרך חג השבוע יוצא מן הכלל, ואני אבקש ממנו לנחש, אני בטוח שכולם ינחשו אותו ניחוש. אם שבוע יוצא מן הכלל, מן הסתם שבוע צריך כולל השם, יום קבול עשה תוארה, לומדים כל הלילה, אז ודאי שצריך ללמוד כל היום. אבל חז"ל אומרים ממש הפך הדברים, הקלמודים בעצרס דבינה בינם אלוכם. גם מי שאומר שבשעה יום הם טועים, אדם רשאי להקדיש את כל היום לתוארה ולתפילה, לא בחג השבועס. חג השבועס כולם יודעים שצריך לאכול ולשתות ולהנות מאכיל ובשתייה. מסביר רש"י, להרויס שנוח ומקובל לישראל יום זה שבו ניתנה תורה, להראות שאנחנו אוהבים את היום הזה. למה לא לעשות ככה לידי תוארו? לא, לא, צריך להראות שאנחנו אוהבים את היום הזה אהבה מוחשית, תאבנית, לא מופשטת. אנחנו אוהבים את היום הזה כי אנחנו אוהבים את התוארו, ואנחנו רוצים להפנים ובעיקר להשריש בלב ילדינו שבן תורה הוא לא רק בן עולם הבא, הוא בן עולם הזה. בן תורה צריך להיות האדם המאושר עלי אדמות. בית של תורה צריך להיות הבית השמח ביותר שיש בעולם, וזה מה שאנחנו רוצים להשריש ולהפנים. להרי שנויח ומקובל עליו יום זה שבו ניתנה תורה. איך אנחנו אומרים, עושים את זה? בלינצ'ס, עוגת גבינה. מה הקשר בין בלינצ'ס לקבול הסתור? חז"ל היו חכמים ממנו. כן, יש קשר, כי אתה צריך להראות לילדים שחי התואר הם חיים מתוקים של עושר ושל שמחה. אבל במשנה כתוב, פס במלך תאכל ומים במסורת תשתה ועל הארץ תשען וחי צער תחיה ובתואר אתה עמל. איפה הבלינצ'ס? תתעזרו בסבלנות, הבעיה הוא שאנשים נכנסים לייאוש ומעבירים דף. עוד רגע, עוד רגע אדברה. בהמשך באותו ברייסה כתוב, אם אתה עושה כן אשריך ביואל המעזה, אשריך ביואל המעזה, לא רק בעולם הבא, טוב לכל יואל המבוא, אבל אשריך ביואל המעזה. כי למדן, מי שמשתשע בתואר יש לו חיים מאושרים. אז אמרתי לתלמידים בפריז, כל אחד אוהב לטייל, לא הייתי אומר את זה בירושלים, אבל בפריז שאלתי לעצמי, כל אחד אוהב לטייל, אוהב לראות מקומות חדשים. חוץ מאנטארקטיקה ביקרתי כבר בכל היבשות. באנטארקטיקה אף אחד עוד לא הזמין אותי למה שיעורים, מה לעשות. אז אוהבים לטייל ולראות מקומות חדשים, אבל כשהיית במקום פעמיים, שלוש, ארבע, זה כבר לא מעניין, זה כבר נמאס, כבר היית פה, כבר ראית את הכל. תשאלו מדריך תיירים, הוא כבר ראה את הכל, זה העבודה שלו, הוא מתפנס מזה, אבל לא מעניין אותו לראות דברים שהוא כבר ראה. מה אני אומר לכם, יש סוגיות שלמדתי 100 פעמים וזה אף פעם לא משמם וזה אף פעם לא נמאס, וכל פעם שאני מבקר אני תמיד רואה דברים חדשים. אין כזה דבר שלמדתי סוגיה ולא ראיתי באורות חדשים, ובכל פעם אני מרגיש מה שאמרו חז"ל, אין אוי דוי משוינה פרק המאה פעום לשוינה פרק המאה פעום ואחד. ואני רוצה לומר, אין אוי דוי משוינה פרק המאה פעום ולאחד לשוינה פרק המאה פעום ושתיים. ובכל פעם שאתה מטייל בפרדס, כשאתה מטייל בפרדס של תוארה, אין כזה דבר שלא תראה דברים חדשים. בכל ביקור, וזה תמיד מרתק ותמיד מעניין ואף פעם לא משעמם. אז אני לא מכיר עוד מקצוע שהוא מרתק כמו הרבוצס תוירו או כמו לימוד תוירו. אז בכל שבוע אנחנו נפגשים בשיעור, לפחות מבחינתי אף פעם לא משעמם. והרבה פעמים אנחנו לומדים את אותם הסוגיות שכבר עסקנו בעבר, עוד פעם ועוד פעם, והאם בסמדש בלי חידוש בכל יום, כפי שכתוב בירושלמי, בכמה וכמה מקומות. ולכן, אם אתה רואה סכן, אשריך הוא ביועלם הזה, ותוי לכו לאועלם הבא. כותב בעל אור חיים, לשון למלצת ונשגבה וקדושה, בפרשס הביקורים, כותב אור חיים, אם היו בני אדם מרגישים במסיקוס הרבס חביבוס התוירו, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא היה נחשב בעיני מלוא כסף וזהב שבעולם לכלום. כך כותב אור חיים, איזה דברים כדורבנות, מסוקים מדבש. אם בני אדם היו מרגישים במסיקוס התוירו, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, וכל הכסף הזהב שבעולם לא היה נחשב בעיניהם לכלום. כל חפות צחו לא ישבו בה, תויב לי תוירה אספיחו מאלפי זוהר וחוסף. ולתת ביטוי להרגשה הזו, בעיקר בשביל הילדים, אמרו חזר, הכרמוידם בצרס דה באינם בי נעמי לוחם להרי שנויח ומקובלו לביאו עם זה שבואו נתויב לזוהר. הדברים חשובים תמיד, בפרט בזמננו. בזמננו אנחנו מתמודדים התמודדות קשה בחינוך הילדים. כי הילדים היום יש להם ניסיונות ופיתויים שלא ידענו בעבר, אפילו לא כשאנחנו היינו ילדים. אני לא חוזר אחורה 100 ו-200 שנה. יש הרבה קשיים בחינוך. בין השאר האינטרנט שילדים נחשפים לו ויש בו סכנה עצומה. אז ברור שצריך לבנות חומות. צריך להקיף את הבית עם חומות, אבל אנשים עוד לא הצליחו לבנות חומות הרמטיים. וכשאנשים רצו בכל כוח להגיע למעבר לחומות, תמיד מצאו דרך. חותרים מתחת, מתאפסים מעל, אין חומות הרמטיים, לא פיזיים ולא וירטואליים. אז ודאי שצריך לבנות חומות. אבל צריך לדאוג שבין החומות יהיו חיים מאושרים, שאלה ששוכנים בין החומות לא ירצו לצאת החוצה, ימצאו שמחה ואושר במקומם, ולא יהיה להם כל שאיפה להגיע למעבר לחומות. ולכן בנפשנו הדבר להשתיל בליבות ילדינו שמחה של תוירו, שמחה של מצווה, שעשוע של תוירו. רק כך נוכל לחנך אותם ולהבטיח שיכלו וירצו ללכת בעקבותינו. כל בוקר אנחנו מברכים ברכס התוירו. ברכס התוירו יש 3 ברכות. ברכה ראשונה ברכס המצווהי, אשר כלשונו במצוותיו וציוון. ברכה אחרונה ברכס השבחי. יש ברכה אמצעית, והיא מוגדרת כברכס התפילו. מה זה ברכס התפילו? יש מעט ברכות, אבל יש ברכות שבהם אנחנו גם מבקשים מהקודש ברוך הוא, ולא רק מודים ומשבחים. הברכות האמצעיות שבתפילס העמידה, ועוד מספר מעט של ברכות. בברכה הזו אנחנו מבקשים 2 דברים, והרבנו, השם אלוקנו, עוזדי ותולוסכו בפינו, ואנחנו חוזרים ומבקשים, וניה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו כולנו יהודי שמחו, ולא מדסרוסכו לשמו. לא מצוי 2 בקשות שונות בברכה אחת, וליבי אוימלי, זה לא 2 בקשות שונות, ששני צדדים של אויסה המדבע, כי רק אם נזכה, לבהרבנה השם אלוקינו דברי תורתך בפינו, נוכל באמת לצפות גם לזכות שאנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולם יהיו יהודי שמחו ולונדס ורוסחו לשמו. ולכן החשיבות בחג השבועות, הכל מועד בצרס דבעינה בינם אלוכם, כי בני תורה, עמלי תורה ושומרי מצוות, אנשים מאושרים הם, ובתיהם בתים מאושרים הם, ואין מאושר מהם. אשריך ביום הזה, וטוב לך לעולם הבא. ולכן הכל מוידם בעצרס דבעינם בעינמי לוחם. זה רצון שנזכה תמיד לשמוח בשמחס התורה ובחדוותה, לשמוח בשמחס המצווה, להשתשע בתורה ובמצווה, וכך להנחיל לילדינו ולזרענו אחרינו. ובזכות קבלת התורה שנזכה לקבל עול תורה ועול מלכי שמיים ביהבו, שנזכה בקרוב ימינו לישועס אלוהים ולביאס גואל צדק במהרה בימינו, אמן.